ואנחנו בעמוד רש כף. כך אני זוכר. כן, עמוד רש כף, פסקה י"ח בדרך הקודש. מידות הגדולה בעבודה. בחלק השני של הפרק. נכון, אתה צודק. מידות הגדולה בעבודה. אז אנחנו באמת בחלק השני של הפרק. מה מצדיק התחלת לימוד באמצע הפרק? תסביר. מה התשובה? הבטנה, מה אתה אומר? הגופן, נכון. נכון, דוד אמר לך את האמת. נתפלא עליך שלא שמת לב. שהמילה מי מופיעה מודפסת בגופן מרים, במקום בגופן פרנקרי, למקובל באמצע הפרק, משום שזה לקוח מפסקה אחרת בכתב ידו של הרב. זאת אומרת, שכשהרב הנזיר ערך את הפרק הזה, הוא לקח שתי פסקאות ממקומות שונים. אז בעצם זה לא המשך רציף של הפסקה הקודמת, וזה מצדיק את זה שאנחנו נתחיל את הלימוד איפה שעצרנו, דהיינו בפסקה השנייה. מישהו צריך להיות יונק ממקור עליון, איננו יכול לינק ממקור תחתון. ברור, כל אחד יש לו, שלום, יש לו המזון שלו, המזון הרוחני שלו, הערכי שלו. ולכן דברים שיכולים לפרנס אדם במדרגה אחת, אינם יכולים לפרנס אדם במדרגה אחרת. בסדר? למשל, יכול להיות שיש ציבור שמאוד יתלהב, מדרשה נלהבת, שמסבירה שאם לא בודקים את התולעים בחסה, הולכים ישר לתנור מספר 5 בגיהינם. והדבר הזה מלהיב מאוד את הציבור. ואומר לעצמו, וואו, איזה דרשה יפה, כמה הוא צודק, אבל נבדוק את התולעים. בגלל שתנור 5, שמענו ששם מאוד קשה. ויש אדם אחר, שהתוכן הזה, במקום שזה יפרנס אותו, מרחיק אותו. הוא אומר, זה מה שיש להם לומר, זה כל היהדות, פחד מהתנור. חשבתי שיש אידיאל. ברור. לכן אומר הרב, מישהו צריך להיות יונק ממקור עליון, איננו יכול לנוק ממקור תחתון. פשוט. ואז ממילא גם יש השלכות מוסריות לדבר הזה. כן? מהי המדרגה המוסרית המקובלת עליי? מהם הרכי המוסר שעל פיהם אני פועל? המוסר הפשוט לא יעמוד אצל המוכשרים להסתכלות עליונה. כי אם כשיהיו עסוקים בעיון, וסדר חיים המתאים למידתם, הם מוכרחים להביא לחמם דווקא מרחוק, וממקום הקרוב והקטן לא יינתן להם מזון רוחני. מה רע לך בדרשה שלי? אני הבאתי 10 מדרשים, 15 גמרות, ועוד טיבלתי את זה בכמה דברים מהזוהר, ועוד כמה פסקים. מה רע לך בדרשה שלי? אומר, כן, אבל כל זה מהמקור הקרוב. אני צריך מחשבות רחוקות. המחשבות הרחוקות הן מחשבות שמקיפות את העולם ומלואו, את כל ההוויה כולה. כן, מה אתה אומר? זה אחת האפשרויות. כן, המוסר הפשוט יכול להיות גם שהוא יונק מיראת העונש, אבל לא רק. למשל, תקוות העולם הבא, או הרבה דברים. כלומר, יש מדרגות בהכרות המוסריות. תדבר יותר נמוך כדי שבטוח שמה לא ישמעו אותך. כי בינתיים אני חושש שאולי כן ישמעו.
אני אומר שלא ישמע בגדול, או שיש עוד חוץ מהשאלות.
מה זה משנה? לאיזה מדרגת דקות אתה מביא את הדיון? כי עכשיו אתה, אם אני אגיד לך לשמע ולא לשמע, אתה תשאל אותי עוד איזה חילוק. וזה בכלל לא הנושא. בסדר?
הרב, מקור תחתון ומקור עליון. כן. זה תלוי פרשנות או תלוי מקור? זאת אומרת, המקור בעצמו
הוא
מקור תחתון בהגדרה?
כן, הוא תחתון בהגדרה. כן, יראת העונש זה בוודאי דבר שהוא תחתון בהגדרה. אלא מה? יש אפשרות להעלות את יראת העונש. לתת לה משמעות יותר עמוקה.
אבל את אותו מקור בזוהר המופיד, יש לו רק את הפרשנות?
לא, בוודאי שלא. המקורות עצמם, מקום הציטוטים, לא, כן. זה ברור שלא. הרי כל אדם קורא את אותו פסוק בתורה, וזה רואה שם עם כאו מקים, וזה רואה בזה שטחי שטחיות, זה כל תלוי באדם, ברור.
זה נשמע מהפסקה פה שהמוסר הפשוט זה לא להתחשב בדברים שאותם אנשים שמוכשרים לקחת מרחוק, אפילו הוא לא יעמוד אצלם, אלא אם כן, הם הולכים למרחוק, ואז הוא כן יעמוד אצלם.
כן.
כלומר, זאת מדרגה הכרחית, שכדי
ברור.
לראות אתה צריך ללכת רחוק.
אין שום ספק.
לא מדרגה ש...
זה, היא לא פסולה, יש מדרגות פסולות, אבל פה אני לא מדבר על מדרגה פסולה, זה מדרגה פשוטה. טוב, דרך מיוחדה. אגב, זה נכון לגבי אנשים, זה גם נכון לגבי ציבורים. יכול להיות שיש איזושהי ציבוריות שהגיעה להכרה מסוימת, והכרה אחרת שוברת את עולמה הרוחני. לכן אומר הרב בכמה מקומות, צריך זהירות לדעת למה אותו ציבור כבר מוכשר ולמה לא. כי דבר שנחשב לאמונה במרחב מסוים, נחשב לכפירה במרחב אחר. לא יודע, אבל הנה דוגמה, אתה רוצה דוגמה. תורת האבולוציה. הנה, יש אנשים שאם אתה תגיד להם שאדם בא מהקוף, אז זה יהרוס את כל העירת שמיים שלהם. יש אנשים שאדרבה, אם תגיד להם שהוא בא מן הבוץ, אז הם לא יוכלו להחזיק מעמד אימוני. הם צריכים שהוא יבוא מהקוף. הנה, זו דוגמה. הרב אומר זה לגבי ההתפתחות המדעית גם. הרב באגרות אומר, למה זה טוב שהאדם הפרימיטיבי חשב שהוא עומד על פלטה? בגלל שאם היו מגלים לו שהוא נמצא על גולה, שנע בקוסמוס אינסופי, במהירות מטורפת, הוא היה נתפס בעצים כדי לא ליפול. כי עוד לא נוצרה ההבחנה בין ההכרה המדעית להכרה החושית. ולכן זה טוב בשביל לבסס את עולמו של האדם, שהוא יחשוב שהוא עומד על פלטה. הוא לא יבין את ההבדל. הוא להבין את ההבדל, כלומר, ההכרה המדעית תתפס אצלו, ברגע שהיא תהיה ודאית לו, אז הוא יחשוב שהוא עומד ליפול. בסדר? ולכן צריך להיזהר מזעזועים. גם כשיש לך משהו אמיתי לומר, אתה צריך לדעת איך הוא נקלט. זה לגבי הקטנים שאינם מסוגלים למקור עליון. יש גם הכיוון הפוך. שהמקור העליון, היונקים מהמקור העליון, אינם יכולים לבנות את חייהם על יסוד המקור התחתון. למשל, יש טענה של הרומאים. הם טענו שהיהודים הם אתאיסטים. איך הם ידעו? פשוט מאוד. בתוך המקדש שלהם בירושלים, בחדר הפנימי, אין כלום. סימן שהם אתאיסטים. הנה, דוגמה. ומדובר בתקופה די מאוחרת, כשכבר היו פילוסופים בעולם וכו'.
הרב, אני לא הבנתי כל כך, אם אדם אחד, אומרים לו שהאדם בא מנהקוף,
וזה יכול להפיל אותו, ואדם יכול להפיל אותו,
ובסוף יש אמת אחת, כאילו יש מציאות גם. כן, זה מעניין, נכון, ברור שיש מציאות.
אז מה עושים, כאילו, מה אומרים למי, ואיך? לא יודע. צריך להגיד את האמת, זה נכון. השאלה איך אתה אומר אמת? הנה, התורה בעצמה אפילו בחרה להגיד משהו במאורפל, נכון? אפר מן האדמה. אמרה את זה, לא? טוב. אה? כן, אני חושב שגם תורת האבולוציה אומרת שהכל בא מהבוץ. נכון? טוב. פרק, אגב, יש פה בעיה. בסמינריונים להחזרה בתשובה. אז מסבירים לך שלפי היהדות, יש איזו הרצאה מאוד מעניינת בסמינר, שלפי היהדות האישה היא נעלה יותר מן האיש. מעניין, מאיפה אתם לוקחים את זה? פשוט מאוד, האיש בא מן האדמה והאישה מן האדם. אם כן, היא באה ממקור יותר נעלה. מסקנה, לפי היהדות האישה עדיפה על האיש. למחרת ניתנת הרצאה נגד תורת האבולוציה, שבה אומרים, אתם יודעים, זה נורא מה שאומרים המדענים, שהאדם בא מן הקוף הרבה יותר טוב שהוא יבוא מן הבוץ. ראי, אבל אתמול, אדוני המרצה, אמרת שמה שבא מן החי זה יותר עליון, והיום אתה נראה לי מתנגד לזה. מה עונה המרצה? נדבר על זה בהפסקה. בסדר? או שהכוונה היא, או שהיום אתה לא בדיוק מאמין מה שאתה אומר, או שאתמול, כשאמרת לי שהאישה עדיפה על האיש לפי היהדות, אולי שמה זה לא היה לגמרי בכנות, אולי. טוב, זה אפולוגטיקה. בואו נתקדם, חבר'ה, אי אפשר ככה להיכנס כל הזמן. טוב, דרך מיוחדה. פרק י' ת', מה זה דרך מיוחדה? הרבה פעמים אנשים שואלים, אותי, בין היתר, מה הצורה הנכונה ביותר ללמוד תורה? או למה צריך להקדיש יותר זמן, האם לזה... כל מי שאומר לך, יש רק דרך אחת להיות, משקר. לאו דווקא במודע. אבל יש לכל אדם מסלול משלו. בואו נראה. כל אדם צריך לדעת שקרוי הוא לעבוד על פי אופן ההכרה וההרגשה המיוחד שלו על פי שורש נשמתו. מעניין, יש סיפור שמספר רבי חיים ויטל, שהוא הלך ושאל את הארי שיסביר לו מהו שורש נשמתו. מעניין, אם יש לך את הארי פנוי, זמין, למה שלא תשאל אותו שאלה כזאת? אז הוא שאל את הארי, תסביר לי מה שורש נשמתי. ואז הארי עשה לו רשימה של כל הגלגולים שהוא עבר במהלך ההיסטוריה, מי הוא היה. הוא אומר, בפני אחד מהגלגולים היית רבי וידל דיטולוסה, בעל המגיד משנה על השולחן, על משנה תורה, והיית חכם גדול ופלפלת הרבה, רק חיסרון אחד היה לך, שלא האמנת בתורת הקבלה. ולכן התגלגלת כדי להיות מקובל, כדי להשלים את זה. ולכן אין לך כל כך נטייה לפלפול, כי את זה עשית בגלגול הקודם. אז מה תגיד? אגב, רבי חיים ויטל ידע לפלפל. אבל...
שיטה מקובצת?
לא. מה אתם רוצים מהחיים שלי? שניכם אומרים דברים לא נכונים. רבי בצלאל אשכנזי כתב את השיטה מקובצת, זה נכון. ונעזר ברבי יצחק לוריה אשכנזי הארי, בצעירותו. בסדר? מה זה קשור לרבי חיים ויטל?
אבל אמר שהארי ידע לפלפל.
לא אמרתי הארי, רבי חיים ויטל. אמרתי רבי חיים ויטל, לכן זה לא קשור לעניין. טוב, סליחה. אז איפה היינו? אז מה זה אומר? אתם רואים שלפי הארי, רבי חיים ויטל, בגלגול הזה יותר טוב שהוא יתעסק בזה מאשר בזה. אז אתה יכול להגיד מה כל אחד צריך לעשות, איך חייבים להיות? לא. לכן אומר הרב, כל אדם צריך לדעת שקרוי הוא לעבוד על פי אופן ההכרה וההרגשה המיוחד שלו, על פי שורש נשמתו. ובעולם זה, הכולל עולמים אין ספורות, ימצא את אוצר חייו. אל יבלבלוהו תוכנים שוטפים אל תוכו מעולמות זרים, שאינו קולטם כעוגן, שאינו מוכשר להקדם יפה בצרור החיים שלו. אלא, אלה העולמות ימצאו תיקונם במקומם אצל המסוגלים לבניינם ושכלולם. כלומר, אל תנסה להיות מומחה למה שאחרים מומחים לו. זוכר פעם אחת תלמיד במכון מאיר, זה היה לפני 25 שנה. אמר לי, החיים שלי הרוסים לגמרי. שאלתי, וכי למה? אמר, בגלל שאני לא הרב מרדכי אליהו. אז אני אמרתי לו, אולי החיים של הרב מרדכי אליהו הרוסים כי הוא לא אתה. האדם צריך לרצות להיות עצמו. בסדר? זה דברים פשוטים מה שאנחנו קוראים. אבל הוא צריך לרכז את חייו בעולמותיו, הוא, בעולמות הפנימיים שלו. שהם לא מלאים כל ומקיפים את כל. חייב אדם לומר, בשביל שלי נברא העולם. בסדר? כל אדם יש שביל. כן כתוב בשבילי. כן? בשבילי, לא נאמר עבורי, אלא בשבילי. לכל אדם יש שביל משלו, שמתוכו נברא העולם שלו. כי אם לא, אז תהיה פה בעיה. אם אני חייב לומר שבשבילי נברא העולם, הרי גם אתה חייב לומר שבשבילך נברא העולם. אז יש בינינו מחלוקת. כן? אני אומר, בשבילי. לא, בשבילי. אבל אם זה כל פעם עולם אחר, אז אין בעיה.
השורה השלישית
אומרת,
בעולם זה, הכולל עולמות הן ספורות,
נמצא
את תוצר החיים.
בעולם שלו, הכוונה.
כן, אבל למה הרב יודע שכל עולם זה בנוי עולמות הן ספורות? כל... לא היה עולם שלי מאוד מצומצם, אני בן אדם של...
גם העולם המאוד מצומצם שלי כולל עולמות הן ספורות. למשל, תאר לעצמך שאני מומחה רק לדבר אחד. אני יודע לדוג דגים, זה מה שאני יודע, אני לא יודע שום דבר אחר, ניסיתי כל דבר אחר, לא הלך, אבל לדוג דגים אני יודע. ומכיוון שאני יודע לדוג דגים, אז אני משקיע בזה. אני קניתי רשת, על ידי הרשת אני דג יותר דגים. ומאז שאני משתמש ברשת כדי לדוג דגים, הרווחתי קצת כסף ועכשיו אני קניתי סירה קטנה. ואז אני הולך למרחקים בתוך הים, שם יש המון דגים. ואז אני קניתי לעצמי גם בסטה בשוק כדי למכור את הדגים. ועכשיו אני כבר עומד בראש צי של מפעלים לייצור דגים. ואני אפילו קצת נכנסתי לפוליטיקה, כי אני שמעתי שיש בכנסת מישהו שמקדם את עניין הדגים. והוא צריך את הקולות שלי וכו', את הדייגים. ואז בסופו של דבר גם אני משתתף בתערוכה בינלאומית לענייני דייג. ואני מביא צלמים והכל. ואז יוצא שההתעסקות המרוכזת שלי בתחום אחד פתחה לפניי עולמות הרבה. בסדר?
אז מה זה בעצם העולמות זרים?
מישהו יגיד לו, תשמע, דגים, זה לא העסק. אתה צריך גם לעסוק בצילום.
זאת אומרת, זה הצד הראשון.
כן, זה הכוונה. כלומר, אתה אומר, יש אדם, אתה רואה שיש אדם אחר שהצליח מאוד בתחום ההוא. כן, זה התחום שלו, זה לא התחום שלי. בסדר? אבל זה כולל עולמות אין ספור.
הוא משם יגיע להכל.
נכון. נכון. למה מכולם יש תכלית אחת? אני לא אתה ואתה לא אני. מה, לך יש תכלית משלך, לי יש תכלית משלי.
כל אחד יש את השביל שלו.
כן. איפה זה כתוב? לא כתוב. אז למה אתה אומר שכתוב? לי לא משתמע.
למה לא נכתב שיהיה לו יד
לשם? מה?
למה לא נכתב שכל אדם יש יד לשם?
אתה... כי הוא לא חייב לכתוב את זה. הרב כאן דן בנושא אחד פשוט, הדרך. הוא לא דן במטרות. יכול להיות שיש מקום אחר שיודעים למטרות, פה הוא לא דן בזה. זה לפי העיקרון שהרב קוק לא יכול לדון בשני נושאים בבת אחת. ויש לזה גם הסבר כידוע. נכון? טוב. גדולה ענוותנית זו מאשרת היא את האדם. כלומר, זה גם גדולה שאדם מוצא את עולמו העשיר בשלו. מצד שני, זה הרבה מאוד ענווה, כי זה ההכרה בייחודיות שלו לעומת כישרונות של אחרים. ומביאתו לשלמות, ומאשרת היא את האדם, ומביאתו לשלמות העליונה העומדת ומחכה לו. וביותו צועד בדרך חיים בטוחה זו, במסלולו המיוחד, באורח צדיקים המיוחד שלו. מה זה אורח צדיקים מיוחד? מה פירוש? מאיפה הביטוי הזה, אורח צדיקים? תהילים? מה פתאום? מה פתאום? לא, במשלה. ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור, ואור עד נכון היום. מה זה אור נוגה? אור נוגה זה על הגבול בין החושך לבין האור. ולפעמים אנחנו רואים צדיקים שהולכים באורח. מה זה אורח? שביל קטן. זה לא הדרך הכבושה לרבים. יש הדרך, יש אורחות. והולכי נתיבות ילכו אורחות עקלקלות. ואז רואים פתאום צדיק שדורך באיזה שביל, שאנחנו רגילים למצוא שם הרבה רשעים. לא רגילים לראות את הצדיקים שם, ורואים שהוא דווקא שם. ואז כולם חושבים שהצדיק הזה ירד מהפסים. כן? מה פתאום הוא הולך בהוראה? אומנם הוא לא עובר עבירה, אבל לא מתאים לו. תהיה עם כולם. הולך ואור, אבל בסוף הולך ומתברר, עד נכון היום שהוא סלל דרך חדשה שכולם צריכים ללכת בה. בסדר? דוגמה. כן. זה מובא באיגרתו של הרב צבי יהודה קוק, הנקראת תשובה וברור דברים, המודפסת בסוף נפש הראייה. יש קובץ כזה, נפש הראייה. שם יש התכתבות ארוכה של הרב צבי יהודה קוק, עוד בחיי הרב קוק, עם איזה רב בהונגריה. יש רב בהונגריה שכותב לרב צבי יהודה, אומר, יש לרבני הונגריה הרבה טענות נגד אבא שלך. טענה כזאת, טענה כזאת, טענה כזאת, טענה כזאת. והרב צבי יהודה בסבלנות אין קץ, זה 30 עמודים, עונה על כל טענה וטענה. אחת הטענות זה ש... טוב, זה מאוד אופייני לרבני הונגריה, הדברים שאבא שלך אומר זה חדש. זה חדש, זה לא בסדר, חדש אסור מן התורה. ואז הרב צבי יהודה עונה, א', זה לא חדש. כל דבר שהוא אומר יש מקור. שתיים, אז מה אם זה חדש? ג', ואורח צדיקים כאור נוגה, כאורך ואור הנכון היום. ואז הוא מביא את הזוהר, שמביא את הפסוק הזה, כדי להסביר את הרעיון שהבאתי עכשיו, שלפעמים יש רעיונות שנראה לך שלא צריך לצעוד בהם, ודווקא כולם צריכים בסוף, יתברר שכולם צריכים ללכת לשם. אז למשל, הרעיונות של הרב קוק ביחס לציונות. כן, הרי הרב כתב פסקה באורות שעוררה הרבה רעם והרבה רעש. ההתעמלות של צעירי ישראל, נכון? שמע את דברים על ההתעמלות של צעירי ישראל כדי להיות בנים אמיצי כוח לאומה, זה משתווה לייחודים של המקובלים בתוך התפילות שלהם, ויותר מתהילים של דוד המלך. מה, החלקת על הראש? מה זה הדברים האלה? מה פתאום? והרב צבי יהודה אמר לרב קוק, אל תכתוב את זה, אל תפרסם את זה. והרב קוק אמר, זה יראת בני אדם, לא יראת שמיים. פרסם. וירדו עליו, ועשו מזה בלגן, וכו' וכו'. ובסופו של דבר, היה רב אחד בטבריה, שבמקום לצעוק על הרב קוק, שלח לו מכתב. הרב זריאן, כן, הרב ממשפחה מרוקאית. שאל אותו, מאיפה לקחת את זה? הוא לא אומר, אתה לא בסדר. תגיד לי מה המקור. והרב שם מביא לו מקור מהארי. כן, בשאר הגלגולים. עכשיו, השאלה היא, איך הרב קרא את שאר הגלגולים? זה מאוד מעניין. אז, ושם הוא כותב לאותו רב מקובל מטבריה, אומר, והייתי מוכרח לגלות את זה, כי זה צורך הדור, כי כך וכך וכך. כן, כלומר, יש גם רעיונות כאלה. מה אתה רוצה? מה? שמה? נכון. זה לא אותו דבר בכלל. הלאה. בכלל לא אותו דבר. לא דומה. זה כמו שמשל, אם אדם לא עשה בדיקת חמץ לפני פסח, מה הוא עושה? הוא לא עשה בדיקת חמץ לפני פסח. פתאום באמצע פסח נזכר. מה הוא עושה? עושה בדיקת חמץ. נכון? שואל התלמוד, אם הוא יבדוק את החמץ, אולי הוא ימצא חמץ ויוכל. איך אתה עושה את זה? אולי עדיף שלא יעשה בדיקת חמץ. בסדר? עונה התלמוד, מתוך שעסוק לבערו, לא יבוא לאוכלו. הרי בשביל מה הוא בודק? כדי לשרוף. אז אין סכנה שיוכל. אז זה הכוונה, שיש רעיונות שאם אתה הולך בהם על מנת לבערם ולבערם, אז זה כבר לא הליכה בדרך הרע. טוב, אז אומר, וביותו צועד בדרך חיים בטוחה זו במסלולו המיוחד, באורח צדיקים המיוחד שלו, אתם יודעים שהרב כאן כשהוא אומר את המשפט הזה, הוא מכיר את הדרשה של הזוהר, בסדר? כלומר, הרבה דברים אצל הרב הם אסוציאטיביים, למקורות המדרשיים או התלמודיים, או לא שם נאמר, שקשורים למילה הזאת. עכשיו, הוא מניח שהקורא, כלומר אנחנו, מכירים את המקורות. זה אחד הקשיים שיש ברב, שהרב מפרגן לנו מאוד. הוא מאמין שאנחנו יודעים על מה הוא מדבר. כן. באורח צדיקים המיוחד שלו, ימלא גבורת חיים ועליזות רוחנית, ואור השם עליו יגלה. כלומר, הוא יגיע לרוח הקודש. מהאות המיוחד שלו בתורה, יצא לו עוזו ואורו. אז מה נאמר לאדם שאומר שהדרך שלו זה ללכת לפאב? יש אחד כזה. הרב גרוסמן שליטה. הגיע למגדל העמק ושאל, איפה הנוער? אמרו לו, בדיסקו. אמר, מה זה דיסקו? השם הלך, הלך. אמר, וואו, לא ידעתי. פורים באמצע השנה. ישב שם והתחבר לחבר'ה ושינה את כל מגדל העמק. אגב, המקור של הרב גרוסמן זה רבי זרע. כתוב בגמרא שרבי זרע היה מיודד עם הפושטקים של טבריה. והגמרא אומרת שרבנן לא אהבו את זה. אמרו לו, אתה רבי זרע, זה לא מתאים לך. ורבי זרע לא היה אכפת לו. הוא המשיך להיות בקשר עם הפושטקים של טבריה. וכשהוא מת, אמרו הפושטקים, עד עכשיו הוא היה מתפלל עלינו. עכשיו מי יתפלל עלינו? וחזרו בתשובה. זה הסיפור הידוע גם על הגנב, שכל פעם שהיה הולך לגנוב, היה מבקש ברכה מהבעל שם טוב, שהמשטרה לא תתפוס אותו. טוב. כן, מה? כן, כן, אני מברך אותו. לא יודע, עובדה, כן. טוב. אני יכול לספר לכם סיפור לא חינוכי? אבל אל תגלו, בסדר? את הסיפור הלא חינוכי. אני רוצה לספר לכם סיפור לא חינוכי, אבל אל תגלו. מעשה בתלמיד בישיבת מרכז הרב, שהוא ועוד כמה חבר'ה, אכלו בליל שבת אצל הרב צבי יהודה קוק. עד עכשיו זה בסדר, זה חינוכי, כן? הרב צבי יהודה לא יכול להיות לבד, יש כמה תלמידים, באים, לא, אוכלים איתו. באמצע הסעודה, דפיקות בדלת. נכנסים שני בחורים ובחורה אחת, ואומרים, אהלן צבי, מה נשמע? ואז הרב צבי יהודה מחייך חיוך ענק מאוזן לאוזן וזורח מאושר. הוא אומר, מה? באמת? החלפת קרבורטור? תסביר לי איך זה עובד. והבחור מסביר לרב צבי יהודה איך קרבורטור עובד. ואת, מה שלום החבר שלך? איך הקשר? כן? ועוד עם השלישי, אני לא זוכר מה הייתה השאלה. כן? דיברו רבע שעה, דברים של שטויות, והלכו שבת שלום להתראות. בסדר? עד כאן הסיפור הלא חינוכי. טוב, פרק כף. הנצחי בדרך הקודש העליון. יש תביעה פנימית בלבו של אדם שכל גילויי חייו צריכים שיהיה להם אופי נצחי. באופן שלא יראו כלל, שלא יראו כלל מפני כל תמורה ומכל גיליון ועיבוד, והוא צועד בזה למעלה מעצמות הזמן. תמורה, שינוי. כן, המשל לדבר הזה, שוב, לא יודע מה יש לי היום, אבל אני מספר לכם סיפורים. רוצים לשמוע סיפור?
כן.
טוב. לא צריך לשלב ידיים. הסיפור הוא כדלהלן, יש הנסיך הקטן מגיע לכוכב הלכת של הגיאוגרף. ואז הוא אומר לגיאוגרף, וואה, איזה יופי של כוכב לכת יש לך. תגיד לי מה יש שם. הוא אומר, אני לא יכול, כי אני כותב ספרי גיאוגרפיה, ואני לא זמן, אין לי זמן עכשיו לצאת, לגלות ארצות. אבל אתה בא מכוכב אחר, תספר לי מה יש בכוכב שלך. הוא אומר, טוב, יש אצלי שלושה הרי געש, אבל אחד כבוי. אבל מי יודע? הוא כותב, הגיאוגרף, שלושה הרי געש, כבוי, נכון, באמת מי יודע. וחוץ מזה, אומר הנסיך הקטן, יש לי פרח. בפרח אנחנו לא כותבים פרחים. אומר לו, למה? הרי זה הדבר היפה ביותר שיש. אומר, כן, אבל אתה צריך להבין שספרי הגיאוגרפיה הם הספרים החשובים ביותר בעולם, ואנחנו כותבים שם רק דברים נצחיים, לא דברים חולפים. וזה והפרח זה בר חלוף. אומר, מה זה בר חלוף? בר חלוף הכוונה שקיצו קרב. מה? אז הפרח שלי קיצו קרב והשארתי אותו לבד? אבל זה לא יכול להיות, אתם כותבים גם הרגש תכבים. הוא אומר, כן, אבל מה שחשוב זה ההר. ואז זה המשבר הגדול בחיים של הנסיך הקטן, שהוא מגלה שהדברים החשובים ביותר של החיים שלו הם חסרי משמעות בנצח. ומכאן ואילך, כל המסע שלו הופך להיות ניסיון להעניק משמעות נצחית לפרח החולף שלו. עכשיו, זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. יש תביעה פנימית בליבו של אדם, שכל גילויי חייו צריכים שיהיה להם אופי נצחי, באופן שלא יראו כלל מפני כל תמורה, ומכל כיליון ועיבוד. והוא צועד בזה למעלה מעצמות הזמן. אבל יש פה בעיה, איך עושים את זה? לנו יש פתרון לא רע. קוראים לזה ההלכה. מה זה ההלכה? ההלכה זה שאתה לא יכול לעשות תנועה של סנטימטר בלי שיגידו לך מה הדין. למשל, אין אדם בעולם שלא קושר את שרוכי הנעליים שלו. מי שיש לו נעליים עם שרוכים, קושר את השרוכים. כמה פעמים עושה את זה במשך החיים? כמה עשרות אלפי פעמים. בנצח יש לזה ערך? שום דבר. לא יזכרו את קשירת השרוכים. אבל תראו לעצמכם ילד בן שנתיים וחצי, שלראשונה בחייו הצליח לקשור את השרוכים. אז לא סתם, זה לקח לו חצי שעה, והוא קשר את זה שם שמאל בימין וימין בשמאל. ובכלל, הקשירה שלו זה בכלל לא קשירה. והוא מלא גאווה, בא לאמא שלו להראות איך הוא קשר את השרוך. מה יקרה אם האמא תאמר לו? אין לזה שום חשיבות בנצח. הרסתם לו את החיים. מה עושה ההלכה? אומרת, יש הלכות של קשירת השרוכים. באמת? יש הלכות? כן, אם יש הלכות זה סימן שבורא העולם, בורא הקוסמוס כולו, מתעניין באופן שבו אתה קושר את שרוכי הנעליים. מה זה אכפת לו? כן, ואז מה הוא אומר? הוא אומר שתקשור שמאל לפני ימין.
למה?
פשוט, כי מצאנו שבנייני קשירה הולכים על שמאל, הנחת תפילין, שמאל, ולא ימין. אם כן, קשירה זה בשמאל. מעניין. ולמה צריך לקשור את השמאל ולא את הימין? בידיים. הוא אומר, כי מידת החסד היא צריכה לגבור על מידת הדין. ולכן צריך לקשור את הדין. שנאמר, ויעקוד את יצחק בנו. שאברהם, מידת החסד, הוא קושר את יצחק מידת הדין. זה מעניין. ולמה מידת החסד צריכה לקשור את מידת הדין? כי בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת החסד. כן, הרי זה מה שכתוב, בתחילה של הקדוש, עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, זה עצמו חסד. איך הוא רצה לברוא את העולם? במידת הדין, כי זה החסד היותר גדול שהעולם יעמוד בדין. אבל ראה שהעולם לא מתקיים. כלומר, אי אפשר מיד לעמוד בדין, לכן הוסיף את ממד הזמן. מידת הרחמים זה הזמן שמאפשר לקנות את הזכות, ואז נתקיים העולם על פי דין, כי זה החסד הגדול. אז בעצם אתה אומר שכשאני קושר את הנעליים שלי לפני שאני יוצא למגרש הספורט, בעצם אני מחובר למגמה הכללית של כל ההוויה. אז יש לזה ערך נצחי. אז לנו יש מזל. אין תנועה בחיים שאין לה הלכות. ואם אין, אנחנו נמציא. בסדר? אני אומר לכם שעוד 100 שנה יהיו ספרים על עבי קרס, מה צבע הקרית שצריך לקנות לחדר שינה? כן? האם צריך שיהיה כחול או ירוק? ואם לא מצא לא כחול ולא ירוק, האם יכול לקחת צהוב? וזה, בקיצור, יעשו מזה פלפולים. למה השאיפה המוזרה הזאת? כי אנחנו רוצים לתת משמעות לדברים שהם רקמת החיים שלנו. לכן אומר הרב, אמנם אי אפשר שתתגשם תביעה זו. כי אם בדרך הקודש העליון של השקיעה המוחלטת באור האלוהי, הנותן בכוח רזה עולם שלו תפקיד עולמי לכל תנועה רוחנית וגשמית, ומורה דרך לכל דבר קטן שבקטנים איך להתעלות למרומי הגודל. כלומר, אין במציאות דבר קטן ודבר גדול באמת, אבל זה אפשרי להגיע להכרה הזאת רק על פי רזי עולם. כן, זה כמו שבקרך א' של אורות הקודש, הרב מסביר שהפילוסופיה היא מדע אריסטוקרטי, שעוסקת בעניינים כלליים, אבל לא בדברים פרטיים, ויתרה ממנה הרזיות, שהרזיות אין אצלה דבר גדול וקטן, הכל יש לו ערך. בסדר? כביאור של הרב קוק על המילה אף. איפה הרב מסביר מה זה אף? מה? לא, ברש מילין. יש ספר, אני אקרא רש מילין, נכון? שם הרב קוק מסביר כל אות ואות, את האלף, את הבית, את הגימל. אבל במעדורת מכון הרציה, לא מעדורת מוסד הרב קוק, הוסיפו מכתב יד ביאור לשורשים. ושם יש ביאור לכל מיני שורשים. למשל, שורש אף. הרב מסביר מה זה אף. המילה אף בעברית יש לה משמעויות בדיוק הפוכות זו מזו. המילה אף בדרך כלל מציינת דבר שהוא מיותר. לא, כלומר שהוא תוספת. לא זו, אף זו. אף לא הביאה אסתר אל המלך. כן? כלומר, בנוסף. אז דבר שהוא בנוסף הוא לא עיקר, הוא תפל. מצד שני, האף זה במרכז הפנים. וכאשר אתה רוצה להעיד על מישהו שמת כדי להתיר את אשתו, אז שואלים אותך הדיינים, האם ראית את האף? כי האף הוא צורת הפנים, והוא עיקר האדם, ויפח באפיו נשמת חיים. יוצא לפי לזה שהמילה אף מציינת את העיקר. אבל אמרת לפני כן שזה מציין את התפל. ללמדך שאין דבר שאיננו עיקר. לכל יש משמעות. זה דרוש כזה של הרב קוק, חמוד כזה. טוב, אמנם, אז אחד אומר, תפקיד, כי אם בדרך הקודש העליון של השקיעה המוחלטת בהאור האלוהי הנותן בכוח רזה עולם שלו, תפקיד עולמי לכל תנועה רוחנית וגשמית, ומורה דרך לכל דבר קטן שבקטנים, איך להתעלות למרומי הגודל. אמנם, יחד עם זה, אי אפשר לאדם לשכוח שהוא קשור בעולם מוגבל, שבו יש הפרש בין גודל לקוטן, בין אור לחושר, בין חול לקודש, בין טמא לטהור. כלומר, זה המציאות. במציאות אתה לא יכול להגיד הכל אותו דבר. זה שטויות. זה הרי מי שיגיד שהכל אותו דבר, הוא ישתגע. אין דבר בעולם חשוב. כי אם הכל חשוב, אז אין דבר חשוב. וצריך תמיד לשאוף לגדלות, לאור, לקדושה ולטהרה. כלומר, לגדלות ולא לקטנות, לאור ולא לחושך, לקדושה ולא לחול, לטהרה ולא לטמא. ולהפך בכוח אין גבולי הגנוז באופיו הנצחי פנימה, את הקטנות והחשכות, החול והטמא, לגדלות ואורה לקודש ולטהרה. כלומר, יש לך משימה, מתוך ההכרה הפנימית, שהכל טהור, הכל קדוש, הכל גדול והכל אור, מתוך כך, אתה תיקח את הטמא, את החושך ועולה, ותהפוך אותם לאור. בקודש, בטהרה וכו'. בסדר? טוב. ומתוך ההשקפה, אגב, זה הרעיון נמצא בספר מסילת ישרים של רמח"ל. מה זה מידת הקדושה שם? מידת הקדושה, שהאדם מרוב דבקות באלוהות, כל מה שהוא עושה מתקדש. ואז יוצא שאין דבר אצלו שאיננו קדוש, כולל אכילה ושתייה וכל ענייני העולם. גם את התומה, אז צריך למצוא דרך. נמצא דרך. איך ניגשים? לא יודע, זה מסובך קצת. היה פעם יהודי בשם שאול צ'רניחובסקי. הרב צבי יהודה קוק הייתה לו הרבה קפידה נגדו, בגלל שהוא הכניס לתוך הספרות העברית החדשה תכנים טמאים, פורנוגרפיה וזה. הרב צבי יהודה מאוד היה נגד צ'רניחובסקי. מעשה שצ'רניחובסקי והרב צבי יהודה היו באותה אונייה, והרב צבי יהודה תמיד התחמק מלפגוש אותו, אבל צ'רניחובסקי בסוף תפס אותו. אמר לו, שמעתי שיש לך אבא מעניין. אמר לו, קצת יותר מזה. אמר לו, שמעתי שיש לו שיטה מיוחדת שהוא מעלה את החול אל הקודש. אמר לו הרב צבי יהודה, חול כן, טומאה לא. טוב, אבל זה היה בגלל הוויכוח, בגלל הוויכוח המעשי. אבל פה אתה רואה שהרב מדבר גם על התמה. בסדר. אבל צ'רניחובסקי לא קרא את זה. טוב. מה אני אעשה?
מה? עכשיו, שהרב אומר כאן שצריך פשוט להתמקד לגדלות והוראה לקודש ותואר, זה איזושהי גישה כזאת שאומרת, תתעלם מהרע?
לא, לא, הוא אומר, אתה צריך לחפש את הנתיבים, איך לנקות את זה, איך להעלות את זה. כן? טוב. ומתוך ההשקפה שהכל יש בכוחו להפוך לטוב עליון, נעשה האדם מיושב בדעתו, מקובל על הבריות, שמח בעולמו, מקודש בקדושה עליונה, ומתהלך בארצות החיים בכל המובנים, לפני השם תמיד. גם אם במציאות זה לא תמיד עובד. כן, לך תעשה את זה עם הנאצים, עם מחשמם וזכם תפו עליהם. כן, אבל העמדה העקרונית היא שאכן, אין דבר שלא ניתן להעלות אותו. אני אביא לכם סיפור, אני לא יודע, היום יש לי סיפורים. לא יודע, בא לי. היה פעם בישיבה תיכונית, לפני, אני חושב שזה היה לפני 40 שנה, משהו כזה. עוד לא היה אינטרנט אז. ובאותה ישיבה תיכונית, אז הרמים גילו לתדהמתם ששני בחורים היו מעיינים בחומר מאוד מאוד לא צנוע, והחליטו לזרוק אותם מהישיבה. אבל השרת, תמיד יש איזה בחור ספרדי עם ברט, עם קצת תבונה, אמר לרבנים, תנו לי לדבר איתם. אמרו, בבקשה, תפדל. ואז הוא שאל אותם שאלה שאף אחד לא שאל אותם מקודם. למה אתם קוראים את זה? זה שאלה מדהימה, כן? הרבנים לא שאלו. עכשיו, למה אתם קוראים את זה? אז אמרו לו, כי זה כיף. אה, אתם יכולים להסביר למה זה כיף? אז הם הסבירו. אולי אתם יכולים להסביר יותר? הסבירו יותר. אולי עוד קצת, ואז הסבירו למה זה רע. כלומר, הבן אדם הזה לא התיירה מהמפגש עם התאומה. כי הוא ידע מראש שבמעמקי התאומה יש הנתיב שמעלה את זה בסוף אל הטוב.
אני רוצה להציע איזשהו משהו, לא ללמד זכות על הרמים, אלא להסביר פשוט את
ה... אפשר ללמד זכות על הרמים, זה בסדר, זה כוונה טובה והכל. כן.
כשבן אדם הוא כל כולו חי בקודש, אז השאלה הזאת ששאל השרת, היא לא עולה אפילו על הראש. בגלל שבוודאי, ברור לי למה...
אבל הם חיו במדרגת קודש מאוד מצומצמת. זה לא הקודש האמיתי.
כן, אני רק מה שאני רוצה להגיד, זה לא חלילה שאני מכיר את השרת הזה, אבל יכול להיות שדווקא...
אני גם כן לא מכיר, לא...
אז יכול להיות שהוא עלה למטה, יכול להיות שבן אדם שהיה למטה, ועלה אחר כך למעלה, הוא יודע להתמודד
אחרת. זה מסלולי חיים. בסדר. כף א', דרך העלאת הכל. הרעיון. אגב, שימו לב שהפרקים האלה הם פרקים יחסית פשוטים. כן? הוא לא דן כאן בשאלות מטאפיזיות עליונות, אלא במבט של איש הקודש על החיים. דרך העלאת הכל. זה רעיון, שוב, זה ביאור של מידת הקדושה בספר מסילת ישרים. מה? מהי טומאה? טומאה זה דלדול של חיים. טהרה, התעצמות החיים. פשוט. לא התבקשתי להגיד הגדרה של טהרה, אבל אם כבר. מה? זה היה כדי לתת לו על הראש, זה הכל. טוב. פרק כף א', דרך העלאת הכל. הרעיון של העלאת הניצוצות כשהוא מתגלה בנשמה בתור הכרה פנימית, כבר מחייבת היא את המשיג ללכת תמיד בדרך עבודת קודש זו, שהוא יסוד בכל דרכיך, יסוד של בכל דרכיך דעהו. מה זה העלאת הניצוצות? רעיון של חכמי הקבלה. מה הוא מחכמי הקבלה? העולם, כפי שאתה מכיר אותו, הוא לא דף חלק, הוא בנוי על יסוד של קטסטרופה עולמית קדומה, בטרם הופעת העולם שלנו. מה שנקרא שבירת הכלים. היה יותר מדי אור, הכלים לא היו בנויים לקבל את האור, נשברו הכלים, ומאז יש בעולם קליפות, ובתוך הקליפות השואבות כוח מן הקדושה, נמצאים ניצוצות של קדושה שמחכים לגאולתם, ולכן המשימה של הצדיקים זה לרדת אל עולם הקליפות, ללקט את הניצוצות ולהעלות אותם בחזרה. זה התפקיד של הצדיקים, זה מה שעושים האדמו"רים בטיש, כן? שהוא אוכל והאכילה שלו מעלה ניצוצות גנוזים בתוך המאכל. ואז כולם משתתפים בזה. מה? מישהו אמר לי, והמקובל אחד אמר לי, אז אם כבר הוא מעלה, אז הוא יאכל את הכל. כן, למה הוא משאיר לחסידים? לא כולם מסוגלים לזה. יש כאלה שיודעים, יש כאלה שלא. כן, עדיף. עדיף, כן. אז מה שאומר הרב, מי שזה הרעיון שלו, זה צורת החיים שלו, הוא לא יכול להשתחרר מזה. זהו, הלך עליו, כל דבר הוא צריך לחפש איך להעלות את הניצוץ. כן, אני שוב חוזר פה, הרעיון של העלאת הניצוצות, כשהוא מתגלה בנשמה בתור הכרה פנימית, לא אצל כולם, יש כאלה שאין להם את ההכרה הזו. כן? כבר מחייבת את המשיג ללכת תמיד בדרך עבודת קודש זו, שהוא יסוד של בכל דרך אחד דעהו. מה זה בכל דרך אחד דעהו? חז"ל אמרו, אפילו לדבר עבירה. כלומר, זה לא מספיק שאתה אומר, אני משתמש בחול בשביל הקודש, אלא גם כשאתה עושה עבירות, אתה צריך לחפש איפה הניצוץ שתמיר שם. ומתוך עבודת הפרט, שזה בעצם עוד יחשב שהוא פשוט, כן? נגיד הוא אוכל תפוז, אז הוא, איך הוא מעלה את הניצוצות מהתפוז? בא הוא לעבודת הכלל, זה כבר התבוננות על העולם בכללו. להצדיק את כל התנועות של הטבת המצב החומרי שבאדם ושבאומה. הרי יש אנשים שעלו לארץ, כדי לבנות את החברה הסוציאליסטית האידיאלית, להפך את הפירמידה, כן, הבורוכוב, שהסביר שכדי לעשות את המהפכה הפרולטרית, הדיקטטורה של הפרולטריון, הרי אי אפשר לעשות אותה אצל היהודים בשטטל, כי שם אין מספיק פרולטריון. יש יותר מדי קפיטליזם, אין מספיק פרולטריון. אז צריך להפוך את הפירמידה, לבנות חברה בארץ ישראל, בפלסטינה, שבה יהיה סוף סוף פרולטריון עברי, ואז נוכל לעשות את המהפכה. ואז בנינו כמה קיבוצים וכו', כדי לאפשר את המהפכה שתביא את הדיקטטורה של הפרולטריון, ואז יהיה לנו סוציאליזם אמיתי.
מה זה הפרולטריון?
פרולטריון זה העמלים. לפי השיטה של מרקס, הרי יש מיעוט, בראש הפירמידה יש מיעוט של קפיטליסטים, והם מנצלים ועושקים את הבסיס הרחב של הפירמידה, שזה העמלים. אז צריך לעשות את המהפכה כדי שהבסיס ישתלט על הראש של הפירמידה ואז יהיה עולם נפלא. לא יהיו יותר מלחמות, כי המלחמות זה אינטרסים של הקפיטליסטים. לא יהיו יותר דתות, כי הדתות זה אופיום להמונים. הכל יהיה נחמד וטוב. יש כאלה שאמרו, אז אנחנו סוציאליסטים, אבל בחברה היהודית זה לא עובד. למה? אין מספיק פרולטריון. כן, אז בוא נבנה בארץ ישראל חברה רגילה, שבה יש בסיס לפירמידה מספיק רחב, ואז נוכל לעשות את המהפכה. בסדר? עכשיו, זה, השאלה אם זה מחזיק מים מבחינה לוגית או מבחינה כלכלית, לא ניכנס לזה. יש כאלה שאמרו, לא, אני עולה לארץ בגלל שאני רוצה מקום בטוח ליהודים, שבו אנטישמים לא יצעקו עליי הפ-הפ ולא יעשו פוגרום. כן, זה הרצל, רעיון כזה, כן, צריך מקום שבו בטוח ליהודים לחיות בו. יש כאלה שאומרים, בוא נעלה לארץ, יש פה מפעלי ים המלח, אנחנו נעשה מיליארדים. כן, הרבה מאוד כסף. ועוד כל מיני רעיונות. אומר הרב, אם אתה אחד כזה שמעלה ניצוצות, כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה מבסוט. למה? אתה אומר, וואי, יש ניצוץ גנוז שם. הנה, ומתוך עבודת הפרט באו לעבודת הכלל, להצדיק את כל התנועות של הטבת המצב החומרי שבאדם ושבאומה. עד שהוא מדבק לאהבת יישוב ארץ ישראל שנתגלה בימינו. הציונות הסוציאליסטית, הארצית, מייבשת הביצות, השומר, הפלמח, ההגנה, והכל במוזיאון ובחצרים, וברוב אורה הוא מעלה את הרעיון ואת נושאיו, ומאירם באור החיים. כלומר, מערב מחפש בתוך מעמקי הציונות המדינית, ההרצליאנית ואחרת, באחד העם וכל החברה האלה, הוא מחפש את הניצוץ להעלות. היה בסעודה שלישית ביפו, אצל הרב קוק. הרב קוק היה עושה סעודה שלישית. מי היה מגיע לסעודה שלישית ביפו, אצל הרב? כל הסופרים, האפיקורסים. כן, אחד העם היה מגיע, וכל מיני כאלה היו מגיעים. ברנר היה מגיע, כן? זה לא סתם. סעודה שלישית לא שגרתית. אז שמעתי על פעם, היה איזה אחד, הרבנים בתל אביב, אמר, הרב קוק עושה סעודה שלישית עם החברה האלה? מכאן ואילך אין יותר סעודה שלישית. כן, כלומר, זהו, רצה להגיד את זה על דרך הציניות. כלומר, אם אתה אומר שמה שעושים הציונים אסור לעשות, אז בוא לא נעשה סעודה שלישית. כן, ברור. אגב, ברנר היה מגיע לשם, זה אחד העם, ביאליק, אני חושב, גם לקח אותו בכוח, לקחו אותו לרב קוק. הוא לא רצה, אבל הוא הגיע, והוא שמע את הרב קוק מדבר, אורות הקודש, אבל בחי, בלייב. כן, כלומר, אורות כאלה, ויש אורות כאלה, ומלמעלה, ומלמטה, ואור מקיף, ואור פנימי, והאור המפלש את דרכו בתוך מעמקי ההוויה, והמוני זערוריה, וכל... הרבה אורות. וברנר, התעצבן, אמר, יש פה אורות, אורות, אני שומע, אני רואה פה רק חושך. כן? אז למה הרב קוק הביא אותו? הוא אומר, בתוך האדם החצוף הזה, יש שם איזה ניצוץ, הוא תמיר, הוא חשוב. אמר הרב צייטלין לרב קוק, למה אתה מתחבר לכל החבר'ה האלה? אמר לו, אני קראתי את מה שכתבת על ברנר. כן, כלומר, צייטלין כתב משהו על ברנר לשבחו. אמר לו הרב צייטלין, ברנר שנה, הוא שונה מכולם. אמר לו הרב קוק, יש הרבה ברנרים בעין חרוד. אתה לא מכיר אותם. כן. טוב. אספר לכם סיפור, עוד סיפור. בא לי היום סיפור. סיפר לי בחור שלמד במכון מאיר, שסבא רבא שלו היה באיזה יישוב בעמק. בעמק ישראל, כשהגיע לשם הרב קוק. עכשיו צריך לזכור שבאותם הימים לא היו מזגנים, התנאים היו קשים, בקושי היו כמה בקטות, והרב קוק הגיע. ומאוד התלהבו ממנו, רקדו איתו בתוך האנגר. ומה היה בהאנגר? בתקרה של האנגר היה תלוי חזיר. כי צריך לתלות אותו באיזשהו מקום. ואדם שלו היה נוטף באיזה גומה, שמסביבה עשו את הריקוד. ואז המלווה של הרב קוק אומר לו, כבוד הרב, אתה יודע מסביב למה אתה רוקד? ואז הרב דחה אותו ככה, עשה לו ככה והמשיך לרקוד. כן. טוב. איפה אנחנו? כן, ומתוך... ואורחותיו כולם של אוהב ישראל בקדושה כזה, מתעלים, עד שאכילותיו הן קורבנות ממש, ושתיותיו נסרחים. זה לא, זה לא מהרב קוק, זה מהרמח"ל. וכל סדרי חייו, מערכות קדושות, משפיעות אור וחיים לגדולי מעלה, וצבעות מטה. ובכל תושייה יפריח ציצים ופרחים, ולרגעים יפוצו מעיינותיו פלגים מבלי מים. ואהבת הבריות אין קץ מקננת תמיד בלבבו, וחדוות עולמים חיה בנשמתו, ונהנים ממנו עצה ותושייה בכל עת ובכל שעה. וכלבי יקום וכארי יתנסה, להמתיק גבורות ולהרבות חסדים טובים. כל הביטויים האלה הם ביטויים מהקבלה. על כל עולם מעולמי עד, ועל כל רוח ונפש מכל יצור. כן? כן, לפעמים. מה? מה אתה אומר? כי לא כולם יראו את זה. לפעמים מרגישים. סיפרה לי אישה אחת שכאשר הרב קוק ביקר אצלם במושבה כשהייתה ילדה קטנה, אז היא אמרה לי, הוא היה נראה כאדם שנמצא 5 סנטימטר מעל הקרקע. וכל הילדות לא ידעו, אבל לי היה סוד, ידעתי איך נראה נביא. טוב, אז יש אנשים שמרגישים, לא תמיד. טוב, עד כאן להיום.